כל חי אונליין, 93fm.co.il.
את החוק שעיקרה מניעה מהמשטרה לפרסם המלצות בתום חקירת אישי ציבור. כתבנו בכנסת איתי גדסי מציין כי לאחר הנאום החלו ההצבעות על ההסתייגויות וסעיפי הצעת חוק ההמלצות שצפוי לקבל את אישור הכנסת ככל הנראה בשעות הלילה המאוחרות. כתבנו מציין כי יושב ראש יש עתיד חבר הכנסת לפיד שיוזם הצעת חוק ההמלצות, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אמסלם טען כי הוא האיש המושחת ביותר בכנסת כהגדרתו, הודיע הערב כי אם חוק ההמלצות יאושר הלילה, יש עתיד תגיש מחר עתירה לבגץ בדרישה לבטלו. יושב ראש מפלגת העבודה חבר הכנסת אבי גבאי הממשיך להביע תמיכה בפגיעה בקדושת השבת בניגוד לסטטוס קוו, ברך היום על החלטת בית המשפט לאפשר לעיריית גבעתיים לדון בחוק עזר עירוני ולקבוע בעצמה את אופי השבת בתחום שיפוטה. גבאי מתח ביקורת על ההתנהלות המשפטית בנושא עבודה בשבתות, ולדבריו קהילת גבעתיים אינה זקוקה לקומיסרים מירושלים כהגדרתו שיחליטו כיצד תראה השבת בעיר. כתבנו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת ליצמן מיהדות התורה הצהיר השבוע שיושב ראש העבודה גבאי מנטרל כל סיכוי לקואליציה עתידית עם המפלגות החרדיות בשל תמיכתו המוצרת בפתיחת עסקים בשבת ועידוד רשויות מקומיות לאשר חוקים הפוגעים בקדושתה. צעירה פלסטינית כבת 18 שנעצרה במחסום קלנדיה סמוך לירושלים אחרי שמעברה לשטח ישראל לא אושר פעם אחת, ולאחר מכן נלקחה לחקירה כשניסתה להציג את אישור השהייה של אחותה בת השבע, התבררה כמחבלת. בחקירתה הודתה הפלסטינית בת ה-18 כי תכננה לבצע פיגוע טרור בירושלים, שסוכל בחסדי שמיים ובהירנות מבצעית מוגברת של אנשי משטרה ומשמר הגבול במחסום קלנדיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. עוד מוסר כתבנו כי במבצע רחב וכיף שנערך היום באזור הדרום והנגב, חשפה המשטרה 94 שוהים בלתי חוקיים, וכמו כן נעצרו 12 מלינים מעסיקים בחשודים נוספים בסיוע לנכנסים לישראל שלא כחוק. התחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. שירביט.
הלילה ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בצפון הארץ וייתכן טפטוף.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. שירביט.
עד כאן חדשות כל חי.
יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע, וגם אנחנו השבוע בתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין לפני כן שמאזינים שמעוניינים להפנות שאלות אל כבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים אחת מיד אחר כך 6, או בפקס 036-16-44-77. אפשרות נוספת היא לשלוח שאלות באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי, וגם באמצעות האפליקציה. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בעניין השעה.
בעולם ישנם אזורים שבהם הגשמים יורדים בקיץ ובחורף. מזג האוויר חם, אנשים מטיילים ברחובות בבגדי קיץ, ולפתע השמיים מתכסים בעננים ויורד גשם. אבל ארץ ישראל, כידוע לכולנו, אינה כך, היא תלותית בגשמים. מדובר בארץ מיוחדת שיש בה השגחה קבועה של הקדוש ברוך הוא, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. ואחת ההשגחות המיוחדות שיש בארץ הזו, שהיא תלותית באותם גשמים שבאים דווקא בעונה מוגדרת, בעונה מיוחדת, והמפתח של הגשמים נמצא רק בידיים של הקדוש ברוך הוא. ומדרכי ההנהגה של בורא עולם, הנהגת ההשגחה שיש כאן בארץ ישראל, זה העניין הזה שאנשים ירגישו בקיץ אין גשם. מגיע הזמן של חורף, אז אתה צריך להרים את העיניים לשמיים ולראות, עם כל הטכנולוגיה והפיתוחים והכוחי ועוצם ידי, אבל כשמדובר במים, במצרך הכי בסיסי לחיים, אנחנו תלותיים בידיים של הקדוש ברוך הוא. וכשרואים עצירת גשמים, הפתרון הוא לא התפלה או יבוא מים, אין מה לעשות, אז עושים גם את ההשתדלויות האלה. אבל בעיקר מה שצריכים לעשות זה החשבון נפש עם עצמנו, כי אנחנו לא נביאים. אם היינו נביאים, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתנו, כמו שדיבר עם ירמיהו הנביא וישעיהו ויחזקאל הנביא. אנחנו לא נביאים, אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. ובזמנים כאלה, כשרואים שהגענו כבר לחודש טבת, ועדיין בקושי פה ושם קצת גשמים, אבל האדמה צמאה מייחלת למים, ודאי שאנחנו צריכים לעורר את עצמנו לחשבון נפש, מה עלינו לתקן, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר בפירוש בתורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם. השבוע הוכרז על מחר, צום עשרה בטבת, כיום של תפילה, גם בכותל המערבי, שמעתי שיכריזו על בשעה 3:30 להתכנס שם לתפילה, אז ודאי כל מי שבידו, אם להגיע לשם, מי שלא יכול במקומות אחרים, אבל יחד עם הצום, לעשות גם את החשבון נפש הזה של תיקון המעשים בינינו לבין עצמנו, כתוב בפסוק לב יודע מרת נפשו, כל אדם צריך לבדוק מה הוא בסדר, מה הוא לא בסדר, במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבין אדם למקום, וכפי שרואים בחזל, תמיד לחזק את עצמנו בעניין של האחדות, להיזהר מאוד ממחלוקות ורחילויות ודיבורים שלו במקום. כל אחד ילך לפי רבותיו, לפי דרכו, אבל חלילה לבזות ולהשפיל את האחרים, ולהרבות יחד עם הצום, גם בצדקה ובתפילה לקדוש ברוך הוא, גם על כלל ישראל בכל העניינים, גם על האדם הפרטי, שומעים כל כך קשיים שיש לאנשים במישורים הפרטיים, מדובר בזיווגים, מדובר בציפייה לילדים, בעניינים בריאותיים, וכשמצרפים יחד בצום גם את התפילה ואת הצדקה, הרי שלושתם יחד מעבירים את רוע הגזרה, ויהיה רצון שנזכה במהרה לגשמי ברכה וסייעתא דשמיא בכל העניינים.
אמן ואמן. כפולו כזה, אתמול בתוכנית ברדיו, בבוקר, בתוכנית של בצלאל קיין, עולה שם איזה קיבוצניק מהצפון, הוא ראש מועצה שם, והוא אומר שדיברו על הגשם ועל הפה, אז הוא אומר, כן, אני גם הולך להתפלל, הוא אומר, כן, אני קיבוצניק, אני חילוני, אבל אני מחר הולך להתפלל, אני מבין שאין לנו ברירה, פשוט זה מה שיעזור.
כן, העניין הזה צריך באמת לתת לנו חיזוק, גם הסיפור של הקיבוצניק, כי אנשי העיר לא כל כך מבינים את המשמעות של עצירת גשמים, כי בסך הכל כשרוצים להתקלח יש מים בברז ורוצים לשתות זה לא חסר. אנשים שנמצאים יותר עובדי האדמה רואים את המשמעות של הדברים, וחשוב גם לציין, התפרסם לאחרונה שמלך מרוקו פנה בקריאה לתושבים היהודים של מרוקו, שהתפללו על הגשמים. הוא צולם כשהוא מגיע לבית כנסת, כך סיפרו לי שהגיע לבית כנסת וביקש שם באופן רשמי שהיהודים יתפללו, כי הוא יודע מתוך מסורת אבותיו. ובאמת כמובן נענו לקריאתו, הוא שם מציין בהכרזה שלו שתפנו לאלוקים המרחם שירחם ויוריד גשמים, כי המצב שם חמור. ובתוך ימים ספורים השמיים נקשרו באבים, גשמי ברכה, שלגים שבעצם כמויות עצומות של מים שנשארים על פני האדמה. הרי שלג זה מתנה טובה, כשיורד שלג הוא לא גולש בהרים ונעלם, אלא נשאר על ההרים, נספג לאט לאט באדמה. יש בזה מעלה גדולה. ממש כשהתפרסם העניין הזה ראיתי ונזכרתי בסיפורים שהיו בדורות הקודמים, שמלכי אומות העולם היו פונים לעם ישראל בבקשה תתפללו, ומתוך אמונה תמימה ואמונה פשוטה וחשבון נפש, מהאדם הכי פשוט ועד גדול התלמידי חכמים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, וקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת.
אמן ואמן. באמת אלו שבאמת הם האנשים שבסודותם, שבסודות אצלנו, זה הקיבוצניקים גם כן. אנחנו נצא פה להפסקה ראשונה, אבל לפני כן נציין שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות כאן התוכנית, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039-039, אחת ואחר כך 6. אפשר גם באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר וגם באפליקציה, וגם בפקס 036-16-44-77. אנחנו כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
אם ארגון בשורות טובות מציג מהפכה בעולם השידוכים. כל אחת יכולה. שמעת נכון, גם את יכולה להפוך לשדכנית ולהרוויח בגדול. גם קורס שדכניות מקצועי שייתן לך את הכלים להפוך לשדכנית מצליחה, גם מאגר שמות עצום ואיכותי המתעדכן באופן קבוע, וגם נופש הכולל ארוחות בחשרות מהודרת, ספא, בריכה ועוד, וכמובן מרצים מהשורה הראשונה בתחום השידוכים. עם סיום הקורס תקבלי תעודה וכן ליווי ומענה הלכתי ומקצועי, ובנוסף גישה חופשית למאגר השידוכים הענק והאיכותי של בשורות טובות. התקשרי כעת 08-6644-647.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
פי שלושה!
כן, פי שלושה במדריך החרדי. שלושה ימי מחירות מיוחדים עם שלוש סיבות מצוינות להזדרז. גם הגדלה, גם מיקום מעולה וגם זיכוי מס לשנת 2017. רק עד מחר בערב. פרסם בתרוויח. 02-53-50-500.
המדריך החרדי, חיפשת ומצאת תאמין.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3808.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר מ2 מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר.
כל מה שחשוב לה.
אמא, בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר. אנחנו שמחים לבשר לך שמהיום, המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת. מהיום, את בידיים הכי טובות שיש.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת ציורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
פי שלושה!
כן, פי שלושה במדריך החרדי. שלושה ימי מחירות מיוחדים עם שלוש סיבות מצוינות להזדרז. גם הגדלה, גם מיקום מעולה וגם זיכוי מס לשנת 2017. מהיום ועד 5 בלבד. פרסם ותרוויח. 02-53-50-500.
המדריך החרדי, חיפשת ומצאת תאמין.
סוף שנה ברשת סולטם, עד 60% הנחה. כן, עד 60% הנחה על מחבתות, צירים, סכום, כלי הגשה ומתנות. עכשיו בחנויות סולטם, כפוף לתקנון המבצע.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן. כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון? 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
טום פורט, מון בלן, צילואט, פרדה, כל משקפי המותגים בסיגנר. הרב שח 3 בני ברק, סיגנר, טוב לראות אותך.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות. אנחנו פונים כעת לשאלות, לחלק השני של התוכנית, לחלק השאלות. שאלה ראשונה, בפרשת השבוע מסופר על בני יעקב השבטים, ידוע שכיום יש רק משבט לוי ושבט יהודה. אלה נעלמו יתר צאצאי השבטים, מכאן אנחנו יודעים זאת. ושאלה נוספת, מה יקרה עם צאצאי השבטים בביאת המשיח?
בקיבוץ הגלויות במאה השנים האחרונות, אין ספק שעלו שרידים גם מעשרת השבטים. אמנם כשיצאו לגלות בזמן חורבן בית המקדש הראשון, ועוד לפני כן סנחריב מלך אשור שהגלה את השבטים, בזמן חזקיהו המלך, שם כתוב בפסוק גם במלכים, גם בדברי הימים. בדברי הימים מוסיף עוד מקומות, ויביאם לחלך וחבור והרה ונער גוזן. המקומות האלה ניסו במשך הדורות לפענח היכן הם. מקובל יותר לומר שהמקומות האלה הם אזור אפגניסטן, ששם ישנם הרי חייבר, מעבר של הרים, שזה מה שנאמר שם חבור. יש כאלה שרצו לומר שזו בוכרה, בחור, בהיפוך אותיות חבור. והרה שכתוב שם בדברי הימים, מסבירים שזו הרת, עיר שנמצאת באפגניסטן. גוזן, יש עיר שנקראת גזני, שעל דות, על גדות הנהר שם, נהר גזני שבמזרח אפגניסטן. יש גם עדויות של בנימין מתודלה ש... סייר לפני כ-800 שנה, וגם הוא מזכיר את המקומות האלה. על כל פנים, מאותם מקומות שעם ישראל גלה למקומות הנידחים האלה, התערבבו בוודאי והתבוללו בין הגויים, פעמים בכוח החרב, פעמים בשיטות אחרות שנקטו נגדם במשך כל הגלויות הגדולים האלה, התפזרו בכל העולם. אנחנו לא יכולים לדעת היום איכן בדיוק נמצאים עשרת השבטים. אבל בקיבוץ גלויות שבמאה השנים האחרונות, אין ספק שעלו גם אלה, כי הרי אותם שגלו, גלו לא רק יהודה ולוי, גם בזמן שגלו שבט יהודה ושבט לוי בחורבן ירושלים, יש ביניהם עוד משבטים אחרים שהיו מעורבבים בהם ויצאו יחד. סנחריב עצמו הרי מדווח בתבליט שיש מצאו בחורבן שם של הארמון שלו בנינווה, תבליט על הקיר שבו רואים את הכיבוש של אחיש. ממש עדות אמינה מאותם הימים. רואים יהודים שיוצאים לגלות מהחומות, אפשר כך לראות כיצד אבותינו נראו באותם הימים. אבל החורבן הזה והגלות שהגלה סנחרי ובלבל את המדינות, זה היה יותר בערי ישראל, והוא נכנס גם לערי יהודה, כבש גם אותם, תחת השלטון של חזקיהו המלך, עד שנחל מפלה ליד חומות ירושלים. אבל כבר אז הוציא את עם ישראל לגלות ובלבל אותם במקומות שונים. וכולנו ציפייה שבעזרת השם יבוא משיח ויוכל באמת לסנן ולהדריך וללמד אותנו מי הוא יהודי בכל רחבי העולם, שרק בעצם נמצא בין הגויים, התבולל בין הגויים. נקווה שעוד נמצא שבטים שלמים שנמצאים במקומות שונים שעדיין לא הגיעו אליהם. מדי פעם הרי מתפרסמים שמוצאים עוד איזה שבט באיזה יער מסוים שלא הכירו לפני. אנחנו כולנו מחכים למשיח שהוא יעשה את העבודה הזו.
שאלה נוספת, קודם כל כותב המאזין יישר כוח על הכרך החדש של הספר ארכיאולוגיה תנכית חלק ג', התפעלתי במיוחד מתמונת החותם של חזקיהו המלך שהתגלה בירושלים, ולהבדיל מהחותמת של המלכה איזבל, עם ציור הלוויה, אינני מבין מדוע מדינת ישראל לא מפרסמת את הממצאים האלה בעולם, הרי זוהי תשובה ניצחת לכל הטוענים, נגד הקשר ההיסטורי שלנו, עם ישראל, לארץ ישראל וירושלים.
ראשית, תודה על הדברים, אבל אציין שברכת הישר כוח על התמונות האלה ועוד רבות אחרות שבסדרת הספרים, ארכיאולוגיה תנכית, נתונה דווקא לאורך הספר, הרב ניסן לברון, שעושה כל שבידו לתרום לאיכות הגבוהה של הפרויקט החשוב הזה, ממש לא חוסך מאמץ, הוא ורעייתו, מאתרים תמונות אמינות ומכניסים לסדרת הספרים, ו... נקווה שבעזרת השם נזכה לברך על המוגמר של הסדרה. לגבי השאלה, מדוע מדינת ישראל לא מפרסמת את הממצאים האלה בעולם, אולי כן עורכים ניסיונות כאלה, אבל כידוע רוב העולם לצערנו לא מחפש אמת. הרי בהר הבית אנשי הוואקף חפרו והרסו ממצאים, הוציאו משם 400 מסעיות של שפך אפר, שטוב שמי ששם לב לכך מיד נחפש, אספו את כל זה, לקחו מי שמכיר בהר הצופים, יש מקום שמסננים שם את האפר שהוצא מהר הבית, כבר כמה שנים מסננים, ומצאו שם אין ספור ממצאים מבית המקדש, מצאו מטבעות של מחצית השקל, מצאו חותמות שונות מאותה תקופה. וודאי שמצד ההסבר, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, כמה שיותר לידע את כל העולם בקשר ההיסטורי הזה שבין עם ישראל לבין ארץ ישראל, ולא כאותם שמנסים להכחיש ולנפץ ממצאים. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שדבר אחד יכול לעזור, רק הציפייה לגאולה שכולנו תפילה שנזכה במהרה.
שאלה, מאזין שאלה מעניינת. אני רוצה לדעת עד כמה צריך להשקיע בהשתדלות. כנראה שמדובר בהשתדלות לפרנסה, השתדלות לירת שמיים ודברים כאלה.
זו שאלה שמטרידה רבים כשעושים השתדלות ורואים שדברים לא זזים. יש כלל שעל האדם מוטלת חובת ההשתדלות על פי הסבירות המקובלת בעולם כדי להשיג את אותו דבר. אם לאחר שהוא התאמץ, השתדל, עשה כל מה שבידו ולא השיג, לא צריך מה שנקרא לפרוץ קירות. הוא רואה שיש כאן חסימה מסוימת שמשמיים לא נותנים לו. באותו עניין, ירפה באותו תחום, למשל רצה לפתוח עסק בדבר מסוים, וראה שהוא לא מצליח לפתוח את אותו עסק, עיכובים שונים, יכול להרפות, בינתיים להתעסק עם משהו אחר, לאחר זמן שוב לנסות לעשות את ההשתדלות. אבל לא להיכנס לעצבות ולייאוש ולתסכול, שזה דבר שהוא גרוע וחמור ביותר. פעמים שאדם מרגיש שעשיתי את ההשתדלות, השבוע הגיעה שאלה ממישהי ש... היא מספרת שהיא כבר בת 35 והיא לא יכולה יותר, והיא שבורה ורצוצה, רוצה להתחתן ולא מצליחה. דיברה ממש בכאב, בכתב, אבל דיברה ממש בכאב. והתשובה היא במצב כזה, לא להגיע לייאוש, לא לומר אם כך אנחנו מפסיקים לעשות את ההשתדלות, אלא להמשיך בהשתדלות, יחד עם זאת, לבדוק, אולי צריך באמת להקטין את הציפיות. יש פעמים שמגיעים לגילאים מאוחרים, ואז ההרגשה, נו באמת, אני אפגש עם בחור כזה, הרי לפני 10 שנים כבר פגשתי בחור עם תנאים הרבה יותר טובים ולא רציתי. אז חיכיתי את כל השנים כדי להתחתן איתו, עם בחור, אבל צריך להבין, מה יותר טוב? בגלל השיקולים של העבר, אז להישאר לבד? עדיף יותר להחליט שמתפשרים. יש דברים שאי אפשר להתפשר עליהם, על מידות טובות, על יראת שמיים, אלה דברים שאי אפשר להתפשר עליהם. אבל יש דברים שנוגעים יותר למראה, או אפילו לעתים שווה להתפשר על קושי בתפקוד בדבר מסוים, אבל דבר שהוא לא קריטי, דבר שזה בעיה בריאותית קלה שאפשר להסתדר איתה, שווה, אבל לצאת לדרך, לא להתעכב יותר מדי. זה נכון שהכאב הוא גדול ומרגישים איך אפשר להתפשר ואיך אפשר, אבל צריך תמיד לדעת מה עיקר ומה תפל. על דברים עיקריים באמת אסור להתפשר. אבל על דברים שהם יותר תפלים, דברים שהם יותר קטנים, שווה להתפשר ולצאת לדרך, ויעידו על כך כל אותם שהתפשרו על דברים כאלה קטנים, גם אם בתחילה זה נראה של מה יגידו ומה יאמרו, אבל יודעים שזה לא יפגע בתפקוד היומיומי, בקשר הבריא שיש בין בני הזוג, בהבאת ילדים לעולם, ומשפחות כאלה גידלו 8, 10, 12 ילדים לתפארת. רק בזכות הפתיחות הזו, לדעת גם להתפשר. לכן, האדם צריך לעשות ההשתדלות על פי הסבירות המקובלת בעולם להשיג את אותו דבר, ראה שהוא לא משיג, או שיתפשר, או שימתין קצת, כי הוא כבר לא יכול יותר, ושוב יחזור לאחר זמן, עד שבעזרת השם יבשע.
שאלה נוספת, אולי גם כן קצת קשורה, למדתי ושמעתי הרבה על אמונה, אבל ברגע האמת והקושי, אני מרגישה מיואשת ומפוחדת, אשמח לקבל עצות מעשיות לשימוש במידת הביטחון של את מאזינה.
להצהיר במילים, אני בוטח, אני מאמין, אלה מילים שאם לא באמת מבססים אותם מבפנים על תובנות נכונות, תובנות אמיתיות, קשה מאוד להגיע לתוצאות טובות. יש אמנם שהדיבור ודאי משפיע, האמנתי כי אדבר, אבל צריך תמיד לתת יסודות איתנים. נשתדל לומר את הדברים בקצרה, מדובר במבנה של 4 קומות כדי להגיע למצב של שמחת חיים, של רוגע, של שלווה. יש 4 קומות במחשבה שביד כל אדם לבנות ואז להגיע באמת לרוגע, לשלווה ולשמחת חיים. הקומה הראשונה, וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים. ידיעה בעברית פירושה חיבור. כשאדם אומר אני יודע שזה כך, פירושו אני מחובר לדבר הזה, אין לי ספק שזה כך. והתורה אומרת, וידעת היום, זו ידיעת השכל, והשבותי לבביך, גם תכניס את זה ללב, תרגיש מבפנים, כי השם הוא האלוקים. ושם כתוב והשבותה, משיבים דבר למקום שהוא כבר היה שם. כי באמת לכולנו יש אמונה, כולנו נולדנו עם אמונה בסיסית, האדם מרגיש בנשמה את הקדוש ברוך הוא. כשגדל, פעמים שקליפות שונות, שטויות שהוא עשה, דברים בלבולים, גורמים לו להיכנס לרפיון בידיעה האלוקית הברורה שיש לו בלב. אבל על ידי חשיבה נכונה, מגיע להכרה ברורה, זה נקרא וידעת היום בידיעת השכל, והשבותי לבביך, תכניס שוב ללב את הידיעה הזאת, כי השם הוא האלוקים. כלומר שאין לי ספק שיש בורא שוודאי הוא לא אדם, ודאי שהוא לא עץ ואבן, אלה לא יכולים ליצור בריאה כל כך מורכבת ונפלאה. מצד שני, גם לא ייתכן שהבריאה המורכבת והנפלאה הזאת נעשתה לבד. אדם מסתכל רק על הגוף שלו, הוא ממש מרגיש, יש כאן מתכנן עליון שתכנן וחשב על כל פרט, וגם הוא לא מוגבל ביכולות שלו, שהצליח לעשות דבר כזה. אז ודאי שזה לא בן אדם. אז מי הוא? מדובר באל עליון, שאנחנו לא היינו יכולים לדעת עליו שום פרט, אם לא שהיה נותן לנו ספר במעמד הר סיני, ששם הוא מספר על עצמו את כל הפרטים, מה הם שמותיו, מה הוא רוצה מאיתנו, מה היא תכלית הבריאה, כיצד הוא ברא את העולם, כל הנושאים האלה נתן לנו באותו ספר. כל זה שייך לחלק הראשון של וידעת היום, והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים. לאחר שהקומה הזו יצוקה היטב במחשבת האדם, יכול לעבור לבניית הקומה השנייה. הקומה השנייה היא בבחינת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. להאמין בהשם זה מובן, אבל מה זה ובמשה עבדו? הרי הם ידעו כבר לפני כן שמשה רבנו קיים. אבל פירוש המילה אמונה זה לא רק שהוא קיים. את זה יודעים עוד לפני האמונה. האמונה פירושו של דבר לתת אמון, לסמוך. ויאמינו בהשם, כשראו ישראל את מצרים מת על שפת הים, ידעו שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיגאל אותם ויושיע, וכך במשה רבנו שהוא השליח שלו, הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, והוא שלח אותו שהוא יגאל אותנו ויוציא אותנו. בלי וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, אי אפשר להגיע ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל כשיש את הקומה הראשונה, יצוקה, בריאה, מחשבתית, אז אפשר לבנות את הקומה השנייה שהיא כוללת גם את הראשונה, שהאדם נותן אמון בקדוש ברוך הוא וסומך עליו. שמה? שהוא אוהב אותנו, דואג לנו, ודאי חוכמתו גדולה משלנו, והוא רואה את העתיד, אנחנו לא רואים עתידות, פעמים רוצים להיכנס למסלול מסוים שהוא לא טוב לנו. אז הקדוש ברוך הוא מוריד מחסום, כי יודע, לאדם הזה זה לא טוב. למה לא טוב? עלי זה נראה מאוד טוב, כי אני לא רואה את העתיד, אני לא מכיר את החשבונות של הגלגולים הקודמים שלי, של התיקון שבאתי בשבילו לעולם. אז יכול להיות שבחיצוניות זה ייראה מאוד טוב, אבל לי זה לא טוב מצד האמת. והקדוש ברוך הוא שמכיר כל אדם ואדם ויודע בדיוק מה הוא בא לתקן בגלגול הזה, נותן לו את הכלים שהם הכי טובים בשבילו, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם. אדם שמגיע להכרה כזו של אמונה, אז הוא יכול להעפיל לקומה השלישית, וילך בטח. הוא הולך רגוע. זה נקרא ביטחון. הרבה שואלים מה ההבדל בין אמונה לביטחון. אמונה, לתת אמון. ביטחון זו התוצאה. כשאדם נותן אמון, מאמין בבורא עולם, אז הוא יכול להיות בעל ביטחון, הולך בטוח, הולך רגוע, כי הוא באמת שלב. הוא באמת יודע שעליו אמנם מוטלת חובת ההשתדלות, אבל אם הוא עושה את ההשתדלות המוטלת עליו, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יוביל אותו למקום הכי נכון והכי טוב עבורו. כלומר, לא למקום שהוא רצה, את זה חשוב להדגיש. שהביטחון הוא לא שאני בוטח בהשם שהוא יעשה את מה שרציתי. שאם רציתי שהעסק הזה ייפתח, אז הוא ייפתח. ואם רציתי לקנות את הבית הזה, אז אני בוטח בהשם שהבית הזה, אותו אני אקנה. זו טעות, כמו שהחזון איש כותב באמונה וביטחון, שטעות נושנת, נתעזרחה בלב רבים, שחושבים שביטחון, פירושו של דבר, שמה שאני רוצה זה מה שהקדוש ברוך הוא ייתן. זה לא נקרא ביטחון. ביטחון אני בוטח בהשם, שמה שטוב לי באמת, זה מה שיקרה בסופו של דבר. מי שחי כך, הוא באמת לא חי במתח. יש לו רעיון עבודה. הוא לא נלחץ, אתקבל או לא אתקבל. אני אעשה את ההשתדלות שלי. אם אתקבל, זה הכי טוב בשבילי. אם לא אתקבל, זה מה שיותר טוב בשבילי. אז מה יש לי לדאוג ולהילחץ? וככה אדם מגיע לקומה הרביעית, שזוהי שמחת חיים תמידית. אדם שחי עם המבנה של ארבע הקומות האלה, שוב נחזור, וידעת היום ושבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, קומה ראשונה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, קומה שנייה. וילך בטח, נעשה רגוע, שלב, קומה שלישית, ואז מגיע להשמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. כשההרגל הזה, לא קונים אותו בשניות, אבל שינון ושוב שינון במחשבה, בהתמודדות, זה מתחיל בדברים קטנים, בשקל שנפל. אבל אדם אומר לעצמו, אם אני לא מוצא את זה, כנראה שזה לטובה. הוא לא אומר, מה זה שקל? שקל זה כלום, שילך. הוא משתמש בשקל הזה כמנוף לבנות את עצמו, כך גם כלפי ילדינו. כמה חשוב להחדיר בהם את המושגים האלה של אמונה וביטחון בדברים הקטנים, ואז כשהם יוצאים לחיים, יש להם את כל הכלים להתמודד עם כל הקשיים וההתמודדויות שבאות על כל אדם במהלך ימי חייו.
תודה רבה כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקה שנייה לערב, אבל לפני כן נציין שוב פעם שמאזינים שרוצים להעביר שאלות כאן לתוכנית, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039-139, אחת ואחר כך 6, בזה אחרי זה פקס, אפשר גם כן 036-16-44-77 וגם באמצעות הלשונית, תודה לשידור ובאתר כל חי, וזה גם באפליקציה. אנחנו כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
חורף מהנה עם סי טראבל במלון קנען ספא בצפת, אירוח על בסיס חצי פנסיון בחשרות מהדרין הרב בסריצקי שליטה, בין התאריכים י' ד' עד י' ט' בטבת, 1 עד 6 בינואר 2018. לפרטים חייגו 03-57-5x8, 03-57-5x8. מהרו והזמינו סי
טראבל. סמבוקול!
סבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים, העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? פנו להסתדרות, כוכבית 2383, ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים, כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
איך לא קניתי כאן דירה?
אתה הרי יודע שזה הפלורנטין של פתח תקווה, שהחברים שלך כבר קנו שם דירות לפני שהמחירים יקפצו. אז למה אתה מחכה? בדרי ספשייל פתח תקווה, פרויקט הבוטיק ברחוב מקס בוד, דירת שלושה חדרים עולה עכשיו 1,190,000 שקלים בלבד. רק תחשוב כמה היא תהיה שווה בעוד 3 שנים. חייג עכשיו כוכבית 5066 והצטרף להזדמנות הנדלן הגדולה של פתח תקווה. פרי ספשייל כוכבית 5066. פרי נדלן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם בחלק האחרון והשלישי של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה. שאלות של מאזינים כעת, שואלת מאזינה. יש לי מתחים עם חברה לעבודה על רקע של הצלחות ותחרות, איך אפשר להתמודד עם זה בצורה נכונה?
זו שאלה שיכולה להיות מצויה מאוד במקומות עבודה, כשישנם מתחים בין מתחרים או מתחרות על אותו תפקיד, או בכלל ממוצלח יותר. העצה הכי טובה בעניין הזה הוא חינוך עצמי לשמוח בשמחתה. כלומר, לחשוב על כך שיש לנו כעת הזדמנות לקיים בהידור את מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי הרי כל אדם רוצה להתקדם בעבודה, רוצה להגיע להישגים. אבל במקרה הזה של השאלה, נניח, אני יודע בדיוק באיזה עניין ובמה עובדים, אבל נניח שמדובר במקום עבודה, בתחום מסוים, ויש שם שתי נשים שכל אחת יש לה משרה, אפילו נניח שזו משרה ממש דומה ומקבילה, ומי שתצליח יותר תקודם יותר בעבודה. במקום לראות מה השנייה עושה, ולהרגיש את המצוקה הזו ואת המתח, מי בעצם תעקוף, שתאמר לעצמה, אני עושה את ההשתדלות שלי כדי למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר. וכמו שאני מאחלת לעצמי שהשם ייתן לי קידום בעבודה, אני מאחלת גם לה שהשם ייתן לה קידום בעבודה. זה נראה אולי מוזר, אבל בהישג יד, האדם יכול להגיע למצב של ואהבת לרעך, התורה לא אומרת ואהבת את רעך, כותב הרמב"ן, ואהבת לרעך, פירושו תאהב שיהיה לרעך כמוך. תרצה שיהיה לו טוב. ברגע הראשון, ודאי שיש התקוממות פנימית. רגע, ואני רוצה שלי יהיה טוב, למה לא? אבל מיד צריך לומר לעצמנו, כמו שאנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו רוצים לדאוג שיהיה טוב לאחרים, אני אעשה את ההשתדלות שלי כדי להתקדם בעבודה, מאחלת גם לה שהשם ייתן לה התקדמות בעבודה. ככה אישה צריכה לחשוב לעצמה, שהיא מאחלת לעצמה ומאחלת לאחרים, היפלא מהשם דבר, יכול לפתוח עוד מחלקות, ולתת לכולם להתקדם בעבודה. אבל נקודת המוצא צריכה להיות, כמו שהאדם רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה טוב גם לזולתו. מה מרוויחים? קודם כל מקיימים מצוות עשה מהתורה. דווקא התחרות הזו שיש בעבודה היא הזדמנות פז לאדם לקיים מצוות עשה מהתורה, לחנך את עצמו יום-יום למצווה מדאורייתא. פשוט בבוקר בדרך לעבודה יאמר האדם לעצמו, כשם שאני מאחל לעצמי שהשם ייתן לי טוב, כך אני מאחל לכולם שהשם ייתן לכולם טוב, ולפלונית ולפלונית וכל מי שמכירים, לאחל טוב. דווקא לאותם שמתחרים יש בזה אפילו מעלה יותר גדולה, כי יש בזה גם שבירת עמידות, עליית מדרגה. אז הרווחנו מצוות עשה מהתורה. דבר שני, מרוויחים יותר רגיעה. כי במשך היום, בכל פעם שעולה מחשבה של תחרות, מה קורה שם, מה קורה איתי, התשובה, אני מאחל שיהיה טוב גם לשני ושיהיה טוב גם לי, אני עושה את ההשתדלות שלי על הצד הטוב ביותר, לעשות את העבודה ולהתקדם ולהצליח. נקודה שלישית, מה יקרה אם בסופו של דבר אותה משרה שכל כך חשקנו בה, נתפסת, אותו קידום, נתפס דווקא על ידי האחר, לא נשברים מזה. כי ברגע של הבשורה, אז נכון, יש איזושהי צביטה בלב, ומיד האדם אומר לעצמו, רגע, אבל תמיד יחלתי שיהיה טוב, אז הקדוש ברוך הוא קיים גם את מה שרציתי, שיהיה טוב לצד השני. יש יכולת להכיל גם מצב כזה ולהמשיך להיות שמחים וטובי לב.
הוא הגיע גם לתוכנית שלנו, אני רואה, הנשיא טראמפ שואל מאזין, כשאנחנו רואים את ההתנהלות של הנשיא, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעד היהודים, בעד ארץ ישראל, מה זה אומר? האם זה אומר שיש לנו, שאנחנו רואים כאן את פעמי משיח, או אולי רק לב מלאכים ושרים ביד השם, כמו המאמר של הכתוב?
אין כאן סתירה בין שני הדברים, כי כשרואים באמת את ההתרחשויות במאה השנים האחרונות, שעם ישראל עולה לארץ ישראל, ארץ ישראל הולכת ונבנית, חתונות בירושלים, דברים שלפני 700 שנה הרמב"ן כותב שלא מצא בירושלים אלא צבאי ושלושת בניו, והמתח הזה שיש בעולם הולך ומתגבר ומתחזק סביב ירושלים, בפרט לאור ההצהרה הזו, אז יש בזה את שילוב שני הדברים, גם פעמי משיח וגם לב מלך ביד השם, שהקדוש ברוך הוא מנתב אותו להוביל את העולם למקום ששם צריך להיות. אנחנו לא נביאים ולא יכולים לדעת תאריכים, אבל אין ספק שההתרחשויות בעולם, ממש על פי הספר, מי שירצה יוכל לראות בספר דניאל, גם בפרק ב', גם בפרק ז', יש שם חזון של חזון הצלם של נבוכדנצר, וחזון ארבע אחיות של דניאל עצמו, שבו הוא רואה את כל ההיסטוריה, כל אדם יכול לעקוב, תמיד גדולי ישראל בכל הדורות בחנו באיזו תחנה אנחנו נמצאים. היום הגענו שם, אם ניקח את חזון הצלם של נבוכדנצר, שראה ראש זהב, אחר כך חזה וזרועות כסף, לאחר מכן נחושת, ברזל, בסוף עשר אצבעות הרגליים של ברזל וחרס מעורבבים, והמפרשים מסבירים שם שאלה ארבע הגלויות, ובסוף האסלאם והנצרות, זה החרס והברזל, הגענו לעשר אצבעות הרגליים, גם על פי הנבואות שם, מה שנשאר זה מה שכתוב בפסוק, שיצא אבן קטנה שתנפץ את כל הצלם, והאבן גדלה וממלאת את כל העולם. יש לנו סדרה של שיעורים על ספר דניאל, הוא כתוב בארמית, אבל אפשר לראות או לשמוע את השיעורים האלה, ולראות עד כמה ההתקדמות ההיסטורית היא בדיוק לפי הספר. יש גם את הילקוט שמעוניה מפורסם בישעיה, על הפסוק קום יאורי כיווה אורך, ששם כתוב שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, כלומר, לא כמו בעבר ששתי מדינות נלחמו, אלא העולם כולו נכנס לתזזית מסוימת. מלך פרס מתגרה במלך ערבי. כך כתוב שם, פעם לא הבינו מה זה מלך פרס מתגרה במלך ערבי, הרי פרס עצמו הוא מוסלמי. אבל היום הדברים יותר מובנים, יש את ערב הסעודית שהם נגדם, אפשר לדעת אם הכוונה מלך ערבי זה דווקא ערב הסעודית או משהו אחר, אבל כתוב שמלך פרס מתגרה במלך ערבי, ומלך ערבי הולך ומתייעץ עם אומות העולם, ואחר מכן יהיה רעש גדול בעולם ונלחמים אחד בשני. ממשיך שם המדרש ואומר שעם ישראל יהיו נרעשים ומבוהלים ויגידו לאיכן נבוא ונלך, יהיה לחץ גדול. והקדוש ברוך הוא אומר, אל תתייראו, כי כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, והגלות שהייתה בעבר מסתיימת, והגאולה הזו היא גאולה שאין גלות אחריה. כלומר, רואים היום ממש את ההתרחשויות בעולם מתנהלות לפי הספר, ולא ברור שההכרזה של טראמפ בדיוק תורמת לעם ישראל. ייתכן שבדיוק הפוך, שזוהי הכרזה שנועדה דווקא לעורר תסיסה בעולם, ולגרום חלילה למלחמה על ירושלים, לגרום, כמו שיש פסוק בזכריה בפרק י' ד', ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, רק כמו שהגמרא אומרת, שמצד אחד דניאל רואה את המשיח מגיע על ענני שמיים, מצד שני זכריה רואה אותו עני ורוכב על חמור, דברים שנראים כסותרים, דניאל רואה את המשיח בא דרך כבוד וגדולה, בלי צרות ובלי צער לעם ישראל. מצד שני, זכריה רואה את המשיח מגיע עם הרבה סבל ועם ישראל במצוקה גדולה, והגמרא מסבירה שהכל תלוי בדרגה הרוחנית של עם ישראל. אם זכו, אז משיח מגיע לענני שמיים דרך כבוד וגדולה, כשעם ישראל מתוקן הולך בדרך תורה, עושה את רצון השם, אבל אם לא זכו, אז הקדוש ברוך הוא משתמש באותה מלחמה, שבכל מקרה מלחמת גוג ומגוג, הזוהר הקדוש אומר שהיא חייבת להתקיים, כי הקדוש ברוך הוא יחזיר לעולם את הנשמות של כל אותם שהרעו לישראל, טיטוס וחייליו, נבוכדנצר וחייליו, והם ילחמו אלה באלה. אבל האם עם ישראל ייפגע או לא, הכל תלוי במעשיהם של ישראל, שאם אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, הקדוש ברוך הוא משתמש באותה מלחמה כדי לעודד את עם ישראל, להוביל אותם למצב של תשובה.
יש כאן שתי שאלות, אני אחבר אותם, מדוע לגבר אסור לצבוע את שערות ראשו? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם מותר לבצע ניתוח להסרת משקפיים, והאם מותר לאישה לבצע ניתוח פלסטי באף? בסדר שאני מחבר את השאלות, לא?
בסדר גמור, ננסה לחסות את הדברים. ראשית, לגבי צביעת שיער לגבר, בתורה נאמר שלא ילבש גבר סמלת אישה. לא יהיה כלי גבר על אישה, שהתרגום שם כותב ובחזל מבואר שהכוונה לכלי נשק, שזה כלי גבר אסור שיהיה על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה, כלומר אסור לגבר לעשות מעשים של לבוש, הופעה, איפור וכדומה, דברים שדרכן של נשים לעשות, ואין דרך הגברים לעשות. אם זה דבר שהוא גם וגם, מותר לעשות גם לגבר וגם לאישה. לגבי צביעת שיער, אישה ודאי שהיא מותרת, זו דרכה. לגבי גבר, ההכרעת הפוסקים היא שרק במצבים שמדובר בהסרת כיעור, ולא רק איפוי. זאת אומרת, גבר שרוצה לצבוע את שערותיו רק להתייפות יותר, זה דבר שאסור לעשות. אבל אם יש בו איזה כיעור שגורם לו, למשל, בחור צעיר שצמחה לו קבוצת שיער לבן במקום שגורם שאף אחד לא רוצה להתחתן איתו, קשה לו מאוד למצוא שידוך, או במצב שהוא מרגיש מצוקה גדולה כתוצאה מאותו עניין. בכל מקרה לגופו צריכים לעשות שאלת רב, אבל ישנם מצבים שיתירו, כמו שהמנחת יצחק כתב, יש מצבים שמתירים לצבוע את השיער באופן שמדובר שוב בהסרת כיעור ולא רק עניין של יופי. לגבי עניין של ניתוחים, ניתוחים פלסטיים, ניתוחים להסרת משקפיים וכדומה, שאלתי פעם לפני עשרות שנים את הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בעניין קרובת משפחה שהייתה אמורה לעבור ניתוח בגלל אבנים בכיס המרה, והייתה שאלה אם לבצע את הניתוח או לא, והתשובה הייתה כמה שאפשר להסתדר בלי ניתוח, לא לעשות ניתוח. כשאין ברירה, עושים. כלומר, אם זה רק עניין של קצת סבל, חוסר נוחות, אז כמה שאפשר למשוך את הדברים, לא להגיע לניתוח, רק אם אין ברירה, לעשות. ביסוד הזה צריך להנחות בכל מה שנוגע לניתוחים. יש אנשים שבפזיזות הולכים ועל כל דבר קטן כבר מנתחים את עצמם בשביל יותר ייפוי, בשביל דברים של שיפוץ קל. וכולנו יודעים כמה סיבוכים לפעמים קורה לאנשים שבסך הכל רצו לשפר את המראה של האף או של האוזן, ובסופו של דבר לא תמיד דברים מסתדרים ומתנהלים כמו שרוצים ומגיעים לסיבוכים. לכן, בשביל מה צריך? למה צריך להכניס את עצמם למצב של חשש של סכנות מיותרות? אם מדובר שוב בעניין של כיעור, דבר שהוא באמת נזק שאדם מרגיש רע עם עצמו, גרוע שמבחינה חברתית, קשה לו להסתובב, אז זה משהו אחר. כשאין ברירה, מעיקר הדין מותר לעשות. אבל אם אפשר להסתדר עם הדבר, כמה שאפשר להימנע מהניתוח, וכדאי להזכיר שלעיתים רק הדמיון של האדם מביא את האדם להבנה שהוא צריך לערוך את הניתוח הזה. יש אנשים שמבחינה חברתית מקובלים בחברה, אהובים, רצויים, אף אחד לא שם לב אם האף נראה כך או כך. אבל הדמיון של האדם מביא אותו להרגשה שכולם מסתכלים עליו בעין עקומה וכולם מזלזלים בו והוא חייב להיראות אחרת. צריך הרבה שיקול דעת וחשבון נפש שלא להיכנס לסיכון מיותר.
שאלה נוספת ואחרונה לערב זה, כותב מאזין, אני חוזר בתשובה כבר 20 שנה, ברוך השם אחי, לצערי עדיין לא, בנו בן ה-16 של אחיו, ככל הנראה הולך הוא מתחזק. לאחרונה הוא כבר מדבר עם אבא שלו על רצונו להצטרף לישיבה. אבא אומר שבעיקרון אין לו בעיה עם שמירת מצוות של הבן, אפילו הוא אומר שעדיף לו שיהיה לו את הערכים של דעת מהסכנות שיש ברחוב, לפחות בגיל של הבן שלו שזה 16. אבל בכל זאת יש לו כל הזמן חשש לאחיו מה יהיה מפרנסה של הבן שלו. שואל אותו מאזין, מה הוא יכול לומר לו? הוא פוחד שהוא יחזור בתשובה ואז לא תהיה לו פרנסה.
ראשית, הנקודה שהוזכרה בדברי האב, שעדיף שיהיו לו ערכים של הדת מהסכנות שעורבות היום בגיל הזה, זו נקודה מאוד חשובה שצריך לתת עליה את הדת. ילד שבאמת נכנס למוסד חינוך תורני בגיל הזה, עם כל הקשיים וההתמודדויות שיש היום, הניסיונות שיש בחוץ ומועדונים ושטויות ודברים שלפעמים אפילו ממש בגדר סכנת חיים, שההורים עצמם לא מוצאים את עצמם, שלא לדבר על התייחסות להורים, ממש משבר ערכי נורא שעם ישראל הגיע אליו. לעומת זאת נכנס לישיבה, לומד מושגים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לא גיבור שמכה את הסביבה, אלא שולט בעצמו, דחיית סיפוקים, כבד את אביך ואת אמך, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. השמחת חיים שהאדם מקבל כשהוא מרגיש שהוא הולך בדרך נכונה, האיזון בהנאות החיים, דבר שהתורה מדריכה את האדם, תהנה מכל מה שבורא עולם ברא, אבל תדע את הגבולות, תקדש את החומר, כמו שאומר שלמה, דבש מצאת, יכול דייק, פן תסבענו והכה אותו. כל אלה ערכים שאנחנו לא רואים אותם היום ברחובות. לעומת זאת, בעולם התורה, בפרט בגיל הזה, עם כל הקשיים והניסיונות, ילד שיקבל את הערכים האלה, לדעת שכסף זה סוג של כלי, כדי שיהיה טוב בחיים. אבל אם משיגים את הכלי ובסוף לא טוב, אז מה יצא מהכלי הזה? זה לא מטרה, זה עניין של כלי. לא שאנחנו מזלזלים בפרנסה, כי יחד עם זאת, יש את הנקודה השנייה. קודם כל אמרתי מההיבט שהזכיר האב, צריך באמת לחזק את זה מאוד, שהערכים הם הרבה יותר חשובים ושווה להשקיע בזה הרבה. לעניין ההיבט של הפרנסה, צריך להסביר לאבא, שכנראה שהוא הוטה יותר מדי מהאווירה התקשורתית שיש מסביב. אם הוא רואה שבאמת הבן שלו, בחור חכם, שהוא לא רוצה ללמוד, אז הוא עוזב מסגרת לימודית ומנסה למצוא מפלט, וגם שם הוא לא ילמד ויפלט גם משם, ובסוף יישאר קרח מכאן ומכאן. אלא בדרך כלל, כמו שאנחנו רואים, יש בחורים, נערים, חכמים ופיקחים, מוצלחים, נבונים, ודווקא מתוך התבונה הגדולה שיש בהם, רואים את היופי שבתורה, את המתיקות שבתורה, יוצאים למדרשיות, לשיעורים, ורוצים להיות תלמידי חכמים, להיכנס לישיבה. אבא כזה צריך לחבק את הבן, לנשק אותו, לעודד אותו, עד רבה, תלך, תצליח, תהיה אתה פאר המשפחה, תהיה תלמיד חכם, ומצד הפרנסה יאמר לבן, תשתדל גם לקחת לך איזה תחום שתתמקצע בו, ושמזה תתפרנס בעתיד. יש המון ערוצי פרנסה שדווקא באמצעות הלימודים בישיבה הם יכולים להיפתח לו, מה שבתור אדם בחוץ אולי יכול להשיג אותם. מסופר סתם למשל, שיכתוב תפילין, מזוזות, ספרי תורה, ויוכל להתפרנס מזה, או אם יש לו גישה לנפש האדם, יכול להתמקצע בכל הנושא של עבודת המידות, של יועץ נישואין, שגם מזה אפשר להתפרנס יפה, וכן הלאה, עוד משרות רבות של רבנים בישיבות, משגיחים בישיבות, ראשי ישיבות, ועד דיין, רב קהילה, לא חסר משרות היום בכל הארץ ובכל העולם, שאדם שהוא באמת עם גישה ומסוגלות וגישה נכונה לאותו תחום שבאמת הוא שייך אליו, הוא יכול גם להצליח, ובזה צריך לעודד את האבא שלא ייכנס לפחדים, כי נניח, נו, אז הוא ילך לאוניברסיטה ויהיה לו תעודה של מהנדס, או תעודה של עורך דין. מישהו מבטיח שבאמת הוא ימצא פרנסה, הרי אם הוא למד להיות מהנדס, אז אם הוא מצא עבודה כמהנדס, יש לו מה לעבוד. אבל אם הוא לא מצא עבודה כמהנדס, הוא יכול להיות עורך דין, הוא לא למד עריכת דין. ואם למד עריכת דין, לא יכול להיות מהנדס. אבל כשיש לו את הבסיס של התורה, יש לו הרבה ערוצי פרנסה, ואם יש לאבא, אני לא יודע באיזה אבא מדובר, ועד כמה הוא בעל אמונה, אבל אם יש לו אמונה, צריך לחזק אותו גם בעניין הזה של האמונה. אתה רואה, יש אנשים עם תארים ותעודות, ולא מוצאים פרנסה, ויש אנשים אחרים שבקושי יודעים קרוא וכתוב, והקדוש ברוך הוא נותן להם שפע של כסף, יש ברכה במעשה ידיהם. ונקודה אחרונה לסיום, הורה שיש לו אמונה צריך לחשוב גם על העולם הבא של עצמו. הרי ככל שיזכה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, הולך בדרך התורה, האבא עצמו בעולם האמת עולה ומתעלה, גם אם הוא לא במדרגה רוחנית גבוהה. יש את הסיפור המפורסם שחזל מספרים על רבי עקיבא, שהלך פעם מחוץ לעיר וראה אדם בלי בגדים ונושא עצים וכולו מפוחם, רואים שזה לא צבע טבעי, כמו פיח עליו. והוא רץ, עצר אותו רבי עקיבא, הבין שזה לא אדם ששייך לעולם של החיים, אלא לעולם הנשמות, והוא לא רצה לעצור, סוג של חיזיון שראה רבי עקיבא שם, עד שהשביע אותו שיעצור ושאל אותו, והוא מתחנן שישחרר אותו, כי רודפים אחריו, להקות אותו. אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו שישאיר בן בעולם, ואם הבן יגיד קדיש, מאוד יעזור לי. רבי עקיבא הלך, מצא את הבן הזה, התברר שהבן הזה עדיין לא נימול, ולימד אותו, והחכים אותו, וכמובן שמל אותו, וקידם אותו, עד שלאחר שנתעלה, התחיל לומר קדיש, והתעלה עוד יותר, בסוף הוכתר לרבנות, קיבל גם תעודה של רב, יש גם דעות מי היה מהתנאים, אותו ילד שרבי עקיבא קידם אותו וגידל אותו. כתוב שם שביום שהוא הוכתר להיות תלמיד חכם, קיבל תעודת רבנות, בערב חלם רבי עקיבא על אותו אדם. בא אותו אדם בחלום ואמר לו, תנוח דעתך כבוד הרב, כשם שהנחת את דעתי. כי כשהתחיל לומר קדיש, התחילו להוציא אותי מהמקומות הקשים שהייתי סובל בהם, העלו אותי ממדרגה למדרגה. כשהתחיל לעסוק בתורה, שחררו אותי יותר. וכשהוכתר עכשיו, שהכריזו עליו שהוא תלמיד חכם ומינו אותו לרב, הוציאו אותי בכלל מהמקום הלא טוב והכניסו אותי לגן עדן, להיות בחברה של צדיקים. רואים כמה האבא יכול בעולם האמת להתעלות על ידי בן שלומד במקום של תורה, נהיה תלמיד חכם, ובעזרת השם נאחל באמת שיזכה אותו אדם לראות את בנו כאחד מהמפארים את כותל המזרח בעם ישראל.
אמן ואמן, תודה רבה לכבוד הרב, אנחנו נסיים פה, נודה לעוסקים במלאכה, נודה לרועי קנטן, למנדיור, לזאב סגל. נציין עוד פעם לפני שאנחנו מסיימים שמאזינים שרוצים להעביר שאלות לתוכנית לשבוע הבא יכולים לעשות את זה בשלוש דרכים. דרך אחת זה בטלמסר 0-39-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 0-361-644-77, והאפשרות השלישית היא באמצעות הלשונית באתר ובאפליקציה הודעה לשידור. אנחנו סיימנו כאן, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב, סיימנו.
פקטור קידס, מותגים אירופאים של מכנסיים, חולצות, צריגים, בשליש מחיר. ועכשיו במבצע, שלושה פריטים ב-120 שקלים. רבי עקיבא, 80 בני ברק. מרכז התאטים במבצע חיסול מדפים של סוף שנה עד הפריט האחרון. לדוגמה, שתי חליפות ב-400 שקלים, שני מכנסיים ב-130 שקלים, שריגים ב-50 שקלים, מעיל גבר קלאסי ב-180 שקלים בלבד. רבי עקיבא 80 בני ברק, מלכי ישראל 41 ירושלים, חוני המעגל 26 אלעד ורחוב ירושלים 15 נתיבות. אוצר דינים היומי לאישה ולבת, חוברת ללימוד יומי קצר לנשים ולבנות בהלכה, מאת מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליטה, מבית המרכז למורשת מרן, להבין ולהשכיל. מתאים לסמינרים, מדרשיות, מזכרות לאירועים וכדומה, עם אפשרות להקדשה וכיתוב אישי על הכריכה. לרכישה חייגו כוכבית 8759, כוכבית 8759, או באתר מורשת מרן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בסוף השנה, בשיא החשמל והמיזוג, לא סופרים לי, מחסלים אותו. עכשיו, בכל סניפי שיא החשמל והמיזוג, מגוון מוצרים מתצוגה ומוצרים חדשים במחירים הנמוכים ביותר, בהתחייבות. והכל ב-36 תשלומים.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
המרכז לנשים ויולדות שיבה בתל השומר.
כל מה שחשוב לך
אמא, בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר. אנחנו שמחים לבשר לך שמהיום המרכז לנשים ויולדות שיבה בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת. מהיום את בידיים הכי טובות שיש.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה חייגו 052-666-7991 052-666-7991.
פורור, חד וחלק.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי, עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3808.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, ראית רכב מעט או עוצר לפני מעבר חצייה, עצור גם אתה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
שלום רב, לילה טוב, באולפן אריאל שרפר. במליאת הכנסת נערכות כעת ההצבעות על ההסתייגויות הרבות לחוק ההמלצות, קודם אישורו בקריאה שנייה ושלישית, בתום דיון שנמשך כ-42 שעות, ובו הציגה האופוזיציה יותר מ-1,000 הסתייגויות להצעת החוק, שעיקרה מניעה מהמשטרה לפרסם המלצות בתום חקירת אישי ציבור.